פרק ד' בשער הייחוד והאמונה, פרק חשוב, יסודי מאוד מאוד. אחד הוא כמובן המשך ישיר של הפרק הקודם, הוא מחייב את ההיכרות של הדברים הקודמים, והוא גם פתיחה לפרק הבא, אבל הוא גם עומד בפני עצמו. מי שנכנס עכשיו לתוך הדברים של הפרק. בפרק ג' ממשיך התניא לנסות להכניס אותנו להבנה הממשית של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם אנחנו מבינים באמת שאנחנו יש מאין, בסדר? שכל דבר בהוויה הוא יש מאין, הרי שאין שום הבדל בין הבריאה בששת ימי בראשית לבין הבריאה בשנייה הזאת ממש. הדבר תמידי באותה מידה כל הזמן. כי בציור שלנו תמיד, כשאנחנו מדברים על בריאה עם כל הרצון הטוב שלנו, אז אנחנו עדיין חושבים על עשייה גדולה, גרנדיוזית. ולא מבחינים בהבחנה בין יש מיש ויש מאין באמת. זאת אומרת, מבחן הסף לצורף טוב, כמו שאמר התניא, הוא שהכלי שאותו הוא עשה יכול להחזיק לבד. נכון? אני משם פה את הקורס, והקורס הזאת צריכה להחזיק בעצמה, גם אם אני הולך. מה שמביא אותנו הרבה מאוד פעמים לחשוב, שאנחנו מאוד מודים לקודש ברוך הוא, אבל בעצם אנחנו יכולים להחזיק לבד. אבל לאט, כן. וזה הוא יגיע עוד מעט. אבל בעצם אנחנו יכולים להחזיק לבד. והטעות הבסיסית כאן נובעת מזה שהצורף עשה כלי באופן של יש מיש. מה הוא עשה? הוא לקח יש ועשה יש אחר. הוא לא ברא יתוש, הוא לא ברא חיות, הוא לא ברא אדם, הוא לא ברא כלי. הוא לקח יש והחליף את צורתו מיש אחד ליש אחר. הוא משכלל אותו, הוא מרפא אותו, הוא מתפעל אותו, אבל לא הוא עושה אותו מעין גמור ליש. אבל התפקיד שלנו הוא וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. נו, אין עוד. לא אין עוד אלוקים, אין עוד אלוהים אחרים, אלא אין עוד יש. הכל אין. וגם בשנייה הזאת, מהווה הקדוש ברוך הוא כל דבר ודבר פה מאין ליש. כשמשהו מתהווה מאין ליש, הוא חושב, כמו שאמרנו, שהוא גם יש בפני עצמו לאט לאט. לזה נגיע בפרק הקרוב. ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא מצד אחד כל הזמן מהווה ומחיה, ומאידך לך יש תחושה שאתה עומד בפני עצמך, היא קשה לתפיסה. וכדי לנסות לעגן אותה, נתן לה התניא בסוף הפרק הקודם דוגמה מהשמש והאור. הוא אמר, בוא ניקח את השמש. קרן האור הזאת, הציורית, שאיתה אני מפעיל את כל החימום והאור של כל אמריקה, היא קרן זיו והערה מאור השמש. דמיינו את גוף כדור השמש ואת קרן האור הזאת. אילו הייתה עכשיו קרן האור הזאת הולכת לטיול שנתי חזרה לגוף כדור השמש, ההיגיון שלי אומר שם התקבל כבוד מלאכים. כל הכבוד, כל אמריקה יארת. מסתבר שכשהיא מתקרבת לכיוון השמש, בהתחלה לא סופרים אותה, ואחרי זה היא הופכת לאפס. כי היא בתהילה אל האור של השמש. זאת אומרת, יש דבר כזה שכאן אני רואה משהו שהקיום שלו הוא כל כך משמעותי, וכשהוא שב למקורו הוא בטל. כך יקרה לכל אש קטנה בסופו של נר כשהיא תשוב למקורה. לכן נר השם נשמת אדם. איפה הבעיה נמצאת במשל הנפלא הזה? שהשמש היא עדיין נברא. היא עדיין יש. או כמו שאמרת הילד עד אתמול, לשמש יש תנועה. היא התחילה שם והיא באה הנה. וזאת מהירות האור שלה. אבל האור אין סוף, הוא מלא. לכן יש לי בעיה אמונית במשל הנפלא. כי כדי להבין את המשל, אני צריך להפריד בין השמש לבין התפשטות הקרן שלה. וליצור הפרדה מוחלטת. אבל אתה הרי רוצה שאני לא אצור את ההפרדה הזאת. הרי אתה רוצה שאני... אז איך אני עושה את זה? וכאן הוא נכנס לסוגיה האמונית ההגדרתית הזאת, אבל בתוך הפרק הזה תמונים הרבה הרבה יסודות של חושך ואור ואור וחושך, של טוב ורע, של איסורים, של דברים מאוד מאוד יסודיים שנמצאים בתוך פרק ד', כי הנה כתיב, הוא ממשיך מהמשל של האור והשמש על הבסיס של הדברים שאמרנו עד עכשיו. בסדר? כי הנה כתיב, כי שמש הוא מגן, נכון? התחלנו בקריאת הדברים אתמול ועוד לא נכנס. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. פסוק שכתוב בתהילים פי דלד, מה נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, נכון? ושם מתואר הרבה מאוד העולם החשוך, עוברי בעמק הבכה. מעיין ישיתוהו. שם כתוב כך, השם, אלוקים, שילוב שמאוד חשוב לנו בפרקים שלנו, כי מה אנחנו צריכים להכניס לליבנו מהפסוק הראשון, מהמשפט הראשון של שער הייחוד והאמונה? וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי מה? כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ועכשיו בירור השם אלוקים. כי נקטיב, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. יש כאן תקבולת. שמש, נכון? מקבילה לשם הוויה. המשל לשם הוויה, ליוד כבבקי זה שמש. המשל לשם אלוקים זה המגן. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. פירוש מגן הוא נרתק לשמש. שיוכלו הבריות לסובלו. בהבנה ראשונה אני מבין נרתיק כדבר שיש בו רק תפקיד של משקפי שמש. זאת אומרת, תפקיד נגטיבי. השמש שורפת, אז מוכרחים להגן על האור, אז השמש מגינה עליך מפני, המשקפיים, המגן מגן עליך, כשאתה מלחים, אז יש לך כזה, כשאתה מגן על עצמך מפני, אבל זה לא נכון. כי לנרתיק יש תפקיד בפני עצמו, וזה סוגייתו של הפרק. השמש היא האור המתפשט, במושגים חדשים שעוד מעט ניכנס אליהם, היא החסד. והמגן הוא הצמצום שנמצא עוד ביסוד של היסוד של היסוד. כלומר, הוא לא צמצום שנוצר באיזשהו שלב כשפתאום אמר לי האופטיקאי שכדאי משקפי שמש. אלא השם אלוקים זה הופעה של שמש ומגן. זה לא שני דברים נפרדים בכלל. בסדר? לאט לאט. המגן פתאום יהפוך להיות לא רק, אנחנו רגילים להגיד, ובצדק מהרבה בחינות, שהחושך והאור שונים אחד מהשני. האור הוא חיובי, ומה הוא חושך? היעדר אור, אין אור. זה נכון, לא למעלה. המגן הוא בפני עצמו. אנחנו נגיע למושגים מאוד מאוד יסודיים עוד, בעזרת השם. נלך לאט לאט. פירוש מגן הוא נרתק לשמש להגן שיוכלו הבריות לסובלו. את מי? את השמש. כמאמר רבותינו ז"ל, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. רשעים נידונים בה. רשעים נידונים בה. והצדיקים נרפאים ממנה ושמחים בה וכו' וכו' וכו'. מה פשט? פשט הוא שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, ולעתיד לבוא הצמצומים הולכים ויורדים. ומה קורה כשהצמצומים הולכים ויורדים? אז הרשעים נשרפים. כי כל עניינו של העולם הזה הוא שהוא שמש ומגן, על מנת לעשות מהעולם הזה שמש שהיא שלנו. כי נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים, שאנחנו נעיר את החושך הכפול והמכופל של העולם הזה. אז צדיקים פתאום מקבלים לא רק את השמש עם המגן, אלא לאט לאט הם רואים את האור שהם לא קלטו לפני כן. אתם זוכרים איך התניא מסביר שכר מצווה מצווה? המשנה שלא הגענו אתמול. אתם זוכרים איך הוא מסביר? לא שכר מצווה א' זה שיהיה לך בעזרת השם הזדמנות לעשות מצווה ב', זה לא כתוב פה. אלא שכר מצווה זה שכשאתה באמת מקיים את המצווה הזאת, הווי רץ למצווה כתוב, הווי רץ למצווה, כשאתה באמת מקיים את המצווה הזאת, אתה הרי מקיים אותה כשהתגלית שלה היא כזאת מצומצמת. שכרה הוא שפתאום תגלה מה היא בעצם עושה המצווה הזאת. שכר מצווה, המצווה. אתה מבין מה יקרה כשפתאום תגלה את האור שהתרחש כשהייתה מצווה, כשהיה צוותא, כשהיה ציוות? זו אותה מצווה, אתה תעשה את אותה מצווה, רק פתאום תבין מה עושות התפילין האלה. פתאום תבין מה עושה הצדקה הזאת. אז לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, רשעים נידונים בה, וצדיקים. וכמו שהנרתיק מגן בעד השמש, בסדר? כך שם אלוקים מגן לשם הוויה ברוך הוא. לשם הוויה פירושו שמהווה את הכל מאין ליש. זה הוויה. מה זה מהווה מאין ליש? במובן של מהווה מאין ליש, אין שום הבדל בין עכשיו לבין ששת ימי בראשית. אלא שבששת ימי בראשית נוצרו התבניות. כלומר, הכלים שאיתם אני יכול להשתמש כדי להסביר. שיהיה לנו קשר. אז אני קורא לזה שולחן ולזה כוס, לזה שמיים ולזה ארץ ולזה תהום ולזה יבשה. אבל היש מאין נוצר עכשיו בעשרה מאמרות ובאותיות. הקדוש ברוך הוא בורא בעשרה מאמרות, והאותיות הן אלה הקיימות כל הזמן ומקיימות, הן החיות האלוקית של כל דבר ודבר. טוב, הלאה. אז שם הוויה זה המהווה את הכל מאין ליש. ושם אלוקים זה המגן שמאפשר ליש לחיות פה. כי שם הוויה זה מעשה בראשית, שם הוויה זה האור עצמו, ושם אלוקים זה מה שמצמצם את האור לצורה כזאת שאני יכול לתפקד. הקושייה שלנו היא, אבל איך אתה בסופו של דבר יכול? הרי השם פה. ולאט לאט נתחיל התניא להגיד לנו, השם פה פירושו, השם אלוקים פה. תבין את מה שקשה לתפוס. השם אלוקים פה, השם לא פה, השם הוא האלוקים, זה הסיכום של יום כיפור. ואני מה חשבתי בעקבות פרק ד' למה זה הסיכום של יום כיפור? כי בסוף יום כיפור אתה יכול להגיע למין מדרגות מטורפות, הזויות כאלה, שלהגיד השם הוא השם. לא, השם הוא האלוקים. הוא מצומצם לגביך. ואחרי השם הוא האלוקים אומרים והוא רחום יכפר עוון. ואני חי בעולם של צמצומים, וכך טוב, כך נכון. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. השם הוויה פירושו שמהווה את הכל מאין ליש. והוא מאיר כאן הערה נפלאה בעברית. אם כך, למה הוא מתחיל ביוד? היה צריך להיות מהווה. מה זה יוד קי ואב קי? והיוד משמשת על הפעולה בעברית שהיא בלשון הווה ותמיד. לא רק הווה, הווה זה פרזנט. הווה ותמיד, כדי פרש רשי על הפסוק, ככה יעשה איוב כל הימים. ככה יעשה איוב כל הימים, הוא תמיד היה עושה סעודות לילדים כשהיו באים, ככה יעשה. מה בא להגיד בפסוק ככה יעשה איוב? לא, ככה איוב will do. לא זה התרגום. אלא ככה איוב doing. עכשיו מה זה ככה? אז תכתוב עושה. לא, עושה זה השבוע, שבוע הבא אני יודע מה יהיה. ככה יעשה איוב כל הימים, זה ריטואל, זה קבוע, זה עתיד והווה ותמיד.
הווה מתמשך.
הווה תמידי, הכי מתמשך, כלומר הכי תמידיות שיש. נצחי, מין הווה שהוא תמיד. לכן יוד קי וו קי בא להגיד בעצם שלוש מילים, היה, נכון? היה, הווה, יהיה. נורא פשוט, חוץ מדבר אחד, שהיה, הווה ויהיה אצלנו מופיעים בתיבה אחת. חוץ מזה הכל בסדר. כלומר, היה, הווה ויהיה באותה תיבה. מה שמבחינתי לא יכול להיות. עכשיו, היוד קי וו קי הוא המהווה את הכל תמיד מאין ליש, והמגן הוא האלוקים. הוא מסביר את עצמו. דהיינו, מה זה היוד קי וו קי של ההוויה מהווה את הכל מאין ליש? החיות הנשפע בכל רגע ממש, בסדר? בכל הברואים. החיות הנשפע בכל רגע ממש בכל הברואים. מה שעכשיו נשפע בכל הברואים, הכוונה היא גם באבן ובשולחן הזה. קל לי יותר להבין את זה על מלאכים עליונים, על אדם, לאט לאט על בעל חיים, אני גדל על צמח. האם אתה מבין את זה באבן, במדבר, החיות האלוקית, בסדר? החיות האלוקית, החיות הנשפע בכל רגע, ממש בכל הברואים. ואיך החיות הזה נשפע? מפני שבעשרה מאמרות ברא, בורא הקדוש ברוך הוא את העולם. ובאותיות האלה, דיברנו הרבה על האותיות, על האות, על האטה. האותיות האלה הם גם האיתות, הם הווינקר, האבן הזאת היא איתות לחיות אלוקית, שמחיה אותה כרגע ממש מאין ליש. אנחנו אמרנו בפרק ב', אתם מתפעלים מקריאת ים סוף, אבל קריאת ים סוף היא רק דוגמית למה שקורה לך כרגע בנשימה שלך. כי בקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא השאיר את המים להיות חומה, ולא אמר להם תחזרו עכשיו לפעול בניגרות שלכם. הם מים, רק הם חומה. כשהוא עכשיו מחיה אותי ונותן לי להוציא עכשיו עוד אות, אז זה יש מעין מוחלט. שהכל יכול לייצר בו. כשאדם קולט את זה, הוא חי בעולם שונה לחלוטין. אנחנו פעם אמרנו, זה נקודה גדולה, כשמסיימים פסוקי דזמרה ומסיימים ברכות קריאת שמע ומסיימים הכל ומגיעים ל-18, יש כלל גדול בהלכה, שצריך להסמיך גאולה לתפילה. אז אומרים גאה לישראל, ומיד צריך להתחיל 18. אבל יש הפסקה. מה הפסקה? השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. למה הפסקה? חז"ל אומרים, תפילה אריכתא, גאולה אריכתא. מה אריכתא? זה פסוק. מה? לא צריך גאולה לתפילה, גאה לישראל, אפילו עושים טיפה בשקט כדי להצמיד ממש. אז למה מכניסים את הפסוק? כי הגאולה באמת היא לא לתאר איך הקדוש ברוך הוא גאל אותי בחסד. הגאולה באמת היא להבין שעכשיו כשהגעתי לגאל ישראל, אלמלא הקדוש ברוך הוא יפתח את השפתיים שלי, עכשיו אני לא קיים. זאת אמת הגאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתיי תפתח. עכשיו אני יכול להיות עין. לא עכשיו, עכשיו אני עין, סליחה. עכשיו אני עין. אתם מבינים שאני זה אותיות עין. עכשיו אין. וכדי שהאין הזה יתגלה, הוא צריך להופיע בתוך גבולות. איך קוראים לגבולות בעברית? מה זה גבולות בעברית? שפתיי. שפת הנהר, שפת הירדן, שפת הים, שפת הדיבור, שפת הגוף. יש לי איזושהי אידאה אינסופית להביא, להופיע, ואלמלא היא תבוא דרך שפתיי, אז אין כאן שמש ומגן. הגאולה היא בהבנה של שמש ומגן, לא של שמש בלי מגן. ועוד, שנייה, באתי, עוד שנייה. ועוד רגע יביא אותנו התניא למקום שבו ילמד אותנו שכשם שאני צריך להבין את גודל החסד המתפשט האינסופי, כך ולא פחות מכך אני צריך להבין שלעולם לא אוכל להבין בדיוק באותה מידה את הצמצומיות האינסופית. וכאן הכל מתחיל. אנחנו נצטרך להבין את זה עוד רגע. כשם שאני מבין שההבדל בין החסד שאני מסוגל לעשות לחסד האלוקי הוא חסד, הוא הבדל אינסופי. ולמה אני יכול להבין את זה? כי אני יודע שהחסד שאני מסוגל לעשות מוגבל לקילומטראז' שלי, מוגבל לזמן שלי, מוגבל ליכול וכולי. כך באותה מידה אני צריך לקלוט שההבדל בצמצום הוא אינסופי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לצמצם צמצום כזה שהוא יכול להיות פה ושזה יהיה חלל פנוי שהוא לא נמצא בו. את הצמצום, את החסד האינסופי, הבנת? אז מה הבנת בחסד האינסופי? שאתה בחסד שלך יונק ממידת החסד האינסופי. גם הצמצום שאתה מכיר הוא אותו דבר. זה קשה לך להבין, כי ברקס נראה לך דבר שכל ילד מבין. מה הבעיה לעשות ברקס? עושים ברקס. מה זה צמצום? לא מופיע בסיס. לא. צמצום הוא לא רק נגטיבי. חושך הוא לא רק היעדר אור. למעלה, 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 למעלה. יש חושך שהוא הבורא. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו נקרא לו בעולם הפנימי, במושג מאוד מאוד גדול שניכנס אליו בסוף הפרק, בוצינה דקרדניטה. בוצינה, נר דקרדניטה, קודר. הנר של החושך. לאט לאט, לא נרוץ, נלך לשם לאט. כן, באתי, אני עוצר ככה, אז צמצום. כפרש רשי על הפסוק, הוא מסביר את זה תוך כדי. ככה יעשה איוב כל הימים, והיינו החיות הנשפע בכל רגע ממש בכל הבירועים, אם מוצא פי השם ורוחו, ומהווה אותה מאין ליש בכל רגע. כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה, כמו הכלי של הצורף. בסדר? שנבראו ועכשיו הם כבר קיימים. כמו שכתבנו לאל. והנה, בסידור שבחיו, כאן בתיה הוא מתחיל את מה שאנחנו מדברים עליו. בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא כתיב, ככה אנחנו פותחים את תפילת 18, הגדול, הגיבור, וכולי, שהם על פי סדר הספירות. נכון? גדולה זה חסד. גבורה זה גבורה. אנחנו אומרים את זה בפסוקי דזמרה, בפסוק מדברי הימים, ושם אנחנו מביאים את כל הספירות. לך שהם הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, וההוד, כי חול בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. כי חול זה יסוד. זה לא ניכנס לזה עכשיו. אז זה שבע הספירות. 18, אנחנו מתחילים את זה גם הגדול, הגיבור, הנורא, זה יעקב, לא ניכנס עכשיו, בסדר? חסד נקרא גדולה. למה חסד נקרא גדולה? כי כשילד רוצה לדעת כמה זה גדול, אז הוא שואל מלן תלפים. כמה גדול? גדול, 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 גדול ככה. מכירים גדול ככה? כשאתה פותח את האצבעות חזק, אתה מתכוון ככה, גדול ככה. והנה בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא כתיב, הגדול, הגיבור וכו'. ופירוש הגדול היא מידת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות וברואים לאין קץ ותכלית. להיות ברואים מאין ליש וקיימים, ברואים וקיימים. כלומר, כל שנייה של קיום זה בעצם מאין ליש. ודבריו חיים וקיימים לעד. להיות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חינם. חסד, כמו שכולנו יודעים, זה לא לתת צדקה רק. אלא חסד זה עצם ההשפעה. חסד זה התנועה מהפנים החוצה. זה גדול. ונקראת גדולה, ולמה זה חסד חינם? כי זה לא על פי המקבל. זה חסד חינם כי זה מעצם התנועה של החסד. בראשוני ימי הביניים הביטוי הוא כי מגמת הטוב להיטיב. מגמת הטוב כמו שמגמת האור להאיר. מגמת הטוב להיטיב. לכן זה נקרא חסד חינם. לא פונקציה של של המקבל מצד עצמו, אין את זה עכשיו, אלא עצם החסד. בדיוק, יש הוצאה. השפעה. ונקראת גדולה, למה נקרא ההתפשטות הזאת נקראת גדולה? נקרא השם הגדולה. למה גדולה זה המקביל לחסד? כי באה מגדולתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, מאיפה זה בא? זה בא מגדולתו של הקדוש ברוך הוא, לכן זה אינסופי. כי גדול השם, ולגדולתו אין חקר. כי כל דבר שיש לו חקר, יש לו סוף. ולגדולתו אין חקר. ולכן משפיע גם כן חיות והתהוות מאין ליש, לעולמות וברואים אין קץ. כי יש ברואים אין ספור ועולמות אין ספור, כי לגדולתו אין חקר. שטבע הטוב, הוא משתמש בביטוי, להיטיב. והנה, את המידה הזו, את התכונה הזו, בסופו של דבר אדם יכול להבין שהוא לא מבין, אבל להבין. הוא מרגיש. הוא מודע בסופו של דבר לסופיות שלו. הנה, כמו שמידה זו היא שבחו של הקדוש ברוך הוא לבדו, אתה מבין שבחסד אתה לא אלוקי? שאין ביכולת שום נברא. למה? למה אתה לא אלוקי? כי אתה לא יכול לתת פה מטר? לא, כי אתה לא יכול לעשות. מה? יש. מאין. זו החלוקה. כי יש מאין הוא מחוץ לתחום שלך. אני רוצה לרפא אותך. ואני נותן לך חסד שאי אפשר לתאר. אני נותן לך את כל חיי. אבל אני לא יכול להחיות אותך. לא יכול. זה התסכול שלי. וזה מה שטוב. אז אני מודע לא כל כך בקושי להבנה של ההבחנה ביני לבין האין חקר. מאוד מוגדר. והנה, כמו שמידה זו היא שבחו של הקדוש ברוך הוא לבדו, שאין ביכולת שום נברא לברו יש מאין ולהחיותו, נכון? וגם מידה זו, בסוגריים הוא אומר דבר מאוד מעניין, אנחנו קוראים לזה מידה, אבל כשאני אומר מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, התכוונתי הרגע להגיד למעלה ממידה. אז למה קראתי לזה מידה? כי אליי זה מופיע כמידה. אני הכתובת, אני הנמען. אז אליי זה מופיע כמידה. איך הסברנו פעם למה נקראים השמיים שמיים? כי הם שם. כלומר, אז מי כאן בעצם, במעטפות כותבים כאן. מי, איפה הכאן? איפה המרכז? שם או כאן? כאן! בדיוק, כי זה ספר תולדות אדם. לכן למעלה מהמידה אני קורא מידת החסד. ואני יכול להבין בשנייה את ההבדל בין הסופיות שלי לאין סופיות של החסד האלוקי. בסדר? לא משובח לי. יכול להבין את זה ברגע. אם לא, קרה לי משהו נורא. אבל אני יכול להבין את זה. אז כשם ש... מוש, סליחה, כמו, והנה, כמו שמידה זו היא שבחו של הקדוש ברוך הוא לבדו, שאין ביכולת שום נברא לברו יש מאין ולהחיותו, וגם מידה זו היא למעלה מהשכלת כל הבירועים. מה הפירוש שאני אומר לך אני מבין? אני מבין שאני לא מבין. ואני מבין את זה שאני לא מבין. זה שער הייחוד והאמונה. להבין את הייחוד העליון והייחוד התחתון. עוד בלי להיכנס למושגים עכשיו. וגם מידה זו היא למעלה מהשכלת כל הבירועים והשגתם, שאין כוח בשכל שום נברא להשכיל ולהשיג מידה זו. להשיג מידה. אין יכולת, גם אם תלך לקנות את זה לפי מידות. שאין ביכולת שום נברא להשכיל ולהשיג מידה זו, ויכולתה לברוא יש מאין ולהחיותו. למה? כי הבריאה יש מאין היא דבר שלמעלה משכל הנבראים. אני יכול להבין משוואה בשלושה נעלמים על ידי משוואה בשני נעלמים. אבל אין לי יכולת להבין יש מאין כי אין לי כלים. והיא דבר שלמעלה משכל הנבראים, כי היא ממידת גדולתו של הקדוש ברוך הוא. הוא הולך להגיד עכשיו בעצם את החצי השני של המשפט. כך גם בגבורה, אבל הוא מוסיף עוד סוגריים מרובעות. זה הקדוש ברוך הוא נתון נוסף, ומידותיו אחדות פשוט. זה משפט יסוד שאנחנו איתו כל הזמן בתניא לא זוזים בלעדיו. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא והחסד זה דבר אחד. לא להבין את זה חלילה לא נכון, שכשהבנתי את החסד, או חס ושלום, הבנתי את הקדוש ברוך הוא. אבל אני ומידתי זה שני דברים. אני יכול לעבוד על המידות, אני יכול לתקן אותם, חלילה אני יכול להתקלקל. אבל הקדוש ברוך הוא ומידותיו אחדות פשוט. כי דאית בזוהר הקדוש, דאי הוא, וגרמו היא הכלים, הכלים, האורות והכלים, הוא וכליו אחד. וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו, כלומר, אני לא יכול להשיג את בוראי, כך אינו יכול להשיג גם את מידותיו. אז א', אני לא יכול להשיג את מידת החסד, הוא הסביר לי למה בלי הקטע הזה עכשיו. כי אתה לא יכול לברוא יש מאין, והחסד הוא עצם ההוויה של יש מאין. י' כ' ו' כאילו חסד. לכן אתם מבינים למה שם י' כ' ו' כאילו חסד. כי זה היש מאין. נכון? אלוקים זה דין, כי זה הצמצומים. אז י' כ' ו' כאילו זה החסד, כי שם אתה קולט את מה שאתה לא יכול לקלוט, אתה מבין את זה. גם בלי זה, אתה בעצם צריך להבין שמידתו של הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להבין, כי אתה משתמש במילה מידה בשבילך. והוא ומידותיו אחד, כמו שאתה לא יכול להשיג אותו, יתברך שמו ויתעלה, אתה לא יכול להשיג את מידותיו. יופי. זה מה שאני אומר כל הזמן, אבל הוא למעלה ממידותיו. הוא מידותיו אחד. כך אינו יכול להשיג מידותיו. עכשיו הוא מגיע למשפט בסיום. כמו שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג מידת גדולתו, שהיא היכולת לברוא יש מאין ולהחיותו. אני מודע לזה, צריך אגב להוציא את זה מהפילוסופיה שבזה, זה לא רק פילוסופיה. אני מודע לזה שאינני יכול להבין אף פעם את מידותיו. נו, אז למה אני קורא לזה בכל זאת מידות? זה מאוד חשוב. יש משל יפה של אותו אחד ש... היה כנר גדול. אבל כנר גדול, מסכן, קבצן, אף אחד לא ספר אותו, והוא לא היה... אף אחד לא ידע עליו בכלל. היה קבצן, היה לו כינור, כמו של קבצנים, עם כמה מיתרים פקועים. הוא היה מנגן, והיה לנו נשומת גדולה. והמלך עבר פעם ושמע את הנגינה שלו. שמע את הנגינה שלו. והמלך היה רגיש, והתפעם, והיה באלם. ניגש אליו המלך, ואמר לו, אני המלך. בוא אליי לארמון, תנגן לי שם. והקבצן מרוגש כולו בא, מנקים אותו, מלבישים אותו קצת, והוא לוקח את הכינור שלו ומנגן. הבעיה היא שמדי כמה דקות הוא היה צריך לעצור ולקשור את המיתרים איכשהו. ולומדים שם כל שרי המלך וכל החשדרפנים והפחות וסגני כל עם ועם. ובהלם, אין גבול לחוצפה, היה פה אתמול הפילהרמונית. היה פה, והוא מפסיק ו... והמלך נורא שמח. אז הם ניגשים אל הכנר ושואלים אותו, תגיד, מה קורה פה? אז הוא אומר, המלך שמע אותי, נהייתי ליד ההשפעה, והוא ביקש את הניגון שלי. מסתום, אם הוא היה רוצה כינור עם מיתרים פיקס, הוא היה לוקח מישהו מהפילהרמונית. הוא רוצה את המנגינה שלי במידות שאני יכול. הוא לא רוצה מה שאני לא יכול. הוא אוהב את הניגון שלי עם המיתרים שלי. זה מה שהוא רוצה. וזה מה שעושה לו נחת. מה שעשות? הנחת שיש לקודש ברוך הוא מההתקפיה שלי, היא לא פחות מהנחת שיש לו מההתהפכה של הצדיקים העליונים, אומר אתה. זה להבין את זה, זה לא רק פילוסופיה. כשאני אומר שהוא ומידותיו אחד, נו, אז מה זה, אז מה פירוש? ואתה על פי המידות שלך, זה מה שאני רוצה, אני רוצה את הכינור שלך. זה בא ממידותיי. והוא ומידותיו אחד. זה דבר מופלא. אז כשם, עכשיו מגיעים אבל לשלב הבא. כשם שהבנת את הצלע האחת של המשוואה, שהחסד הוא לגדולתו, נו, אין חקר, והוא מידותיו אחדות פשוט. למה? כי החסד זה היכולת לברוא יש מאין ולהחיותו, כדכתיב עולם חסד ייבנה ואתה לא יכול. כך ממש. אין ביכולתו של אדם להשיג מידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא. כאן נמצאת נקודת קוד שלנו קשה לקלוט אותה. כל השאלות שלנו על השגחה וכל הסיבוכים שלנו באים מזה. אני מבין שהוא הבורא, אבל קשה לי לתפוס שלגבורה אין סוף. הוא יסביר את זה לאט לאט. כך ממש אין ביכולתו להשיג מידת גבורתו של הקודש ברוך הוא, שהיא מידת הצמצום ומניעת התפשטות החיות מגדולתו, מלירד ולהתגלות על הנבראים, להחיותם ולקיימם. כי אם בהסתר פנים, שהחיות מסתתר בגוף הנברא, עד כדי כך, עד איזה צמצום הוא מסתתר, מה שאתה יודע לצמצם, צמצום נראה לך תכונה הפוכה, זה לא בעיה, מה בעיה לצמצם? הרי אני מצומצם. אתה מבין עד איפה יודע הקדוש ברוך הוא לצמצם? הוא יודע להסתיר את פניו בתוך גוף הנברא, עד שכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו ואינו התפשטות החיות והרוחניות, כהתפשטות הזיו והאור מהשמש. המשל לא טוב, אלא הוא דבר בפני עצמו. גם כשקרן השמש, אתה יודע שאם היא תחזור למעלה היא תשרף, אתה אומר השמש נעדרת הבוקר. אבל אתה יודע לאיזה צמצום מצליח הקדוש ברוך הוא לעשות? ולצמצומו אין חקר. אין פסוק כזה. יש פסוק כזה. ולתבונתו אין מספר, בינה זה צמצום. לתבונתו אין מספר, זה כמו לגדולתו אין חקר. הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בפרעו שאומר אין אלוהים בארץ. הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו בצמצום כזה צריך להבין את זה. עכשיו שוב, אנחנו במושגים שלנו אומרים מלנט, מלנט, מלנט אלפים. חשבתי רק מלנט אלפים. אחד זה הרבה מלנט, מלנט, מלנט אלפים. לא הבנת כלום. אנחנו מדברים בעולם הפנימי כל הזמן בתניא על השתלשלות, אבל לא מתגרים, לא גומרים בהשתלשלות, אלא מוסיפים כל הזמן עוד מילה, נו, צמצומים. למה? מה זאת השתלשלות? הספירות, מה זאת השתלשלות? השתלשלות זה כמו שלשלת. טבעת אחוזה בטבעת, טבעת אחוזה בטבעת, טבעת אחוזה בטבעת. בסדר? עכשיו, ככל שזה יורד ממקום מאוד מאוד גבוה, זה מגיע אליי בצורה יותר מרגיעה. נהדר. כל זה טוב, בתנאי שהמקום הגבוה הוא גבוה כי הוא 100,000 קילומטר, ואני צריך את זה בשני סנטימטר. אבל אם הלמעלה הגבוה הוא אינסוף, אז הביס עלי אינסוף זה גם אינסוף. מה זה משנה זה אם הביס עלי אינסוף או השתיק עלי אינסוף? אני זה, חלק השם עמו זה אינסוף. אז איך אתה יכול להיפגש עם זה? לכן מעבר להשתלשלות, יש עוד חלק בבריאה שנקרא צמצומים. דהיינו, אנחנו בדרך כלל אומרים שבין עולם האצילות לעולם הבריאה, וכך בין עולם הבריאה לעולם היצירה, בין העולמות, יש מה שהופך את הדבר הבא לעולם. כלומר, למשהו שמעלים לחלוטין את מקורו. הקודש ברוך הוא מלך הצמצום. הוא המלך שבדיוק כשם שגדולתו היא אינסופית, כי הוא בורא יש מאין, צמצומו הוא אינסופי. אלמלא היה צמצומו אינסופי, לא היינו יכולים להיות פה, ולא הייתה בעולם בחירה חופשית, ולא היינו פה בכלל. כשם שהוא שמש, הוא מגן. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כן. והספירות הם השרשלת הזאת. זה הסיפור של ההשתלשלות. כן. עכשיו, בקצה השלשלת, כלומר, במילים שלנו, איפה? במלכות. בקצה השלשלת עוברים מעולם האצילות לעולם הבריאה, נכון? שם עכשיו הוא יתחיל להסביר איך זה קורה, אבל שם מתחיל הצמצום שעושה את מה שיש פה לעולם. עכשיו זה עולם במובן הכי אינסופי שלו, זה עולם. אבל אתה צריך, אנחנו עוד רגע נבין למה ההבנה של זה היא כל כך יסודית במוסר הבסיסי שלנו, בחיים שלנו. מיד נגיע לזה. מיד נגיע. וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, בסדר? ואינו התפשטות החיות והרוחניות כהתפשטות הזיו והאור מהשמש. זה אלעד אמרת אתמול, זה מה שלא נדבר בכלל למשל. במשל, אז גוף הכדור השמש וקרן השמש באמת נחשבים שניים לגמרי, ואילו הייתה חוזרת קרן השמש למקורה, נו, היא הייתה נעלמת לגמרי, עין ואפס, ופה היא נותנת כוח לכל אמריקה, לאור ולמים ולהכל. הבנתי, מצוין, מצוין, מצוין. אבל זה לא דומה, כי שם יש תנועה. גוף כדור השמש שם, בין כדור השמש לבין כאן יש איקס מרחק, בסדר? שאני יודע לזהות אותו, שאני לא יודע לזהות אותו, אבל אני יודע שאני יודע. ואז יש תנועה שמגיעה הנה. אבל פה אתה מדבר על הקודש ברוך הוא שהשם הוא האלוקים פה, בשמיים ומתחת לארץ, אין עוד. אז זה בכלל לא אותו דבר. ואז הוא אומר, ואינו התפשטות החיות והרוחניות כהתפשטות הזיו והאור מהשמש, אלא הוא דבר בפני עצמו, ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו, אלא כמו התפשטות האור מהשמש. לא הבנתי, כן או לא? כלומר, הוא דבר בפני עצמו מבחינה אמיתית? לא, באמת לא. מה באמת לא? אז מה באמת? איך שאלנו תמיד, העולם הזה הוא מה? הוא יש מאין או אין מי יש? שאלה, איפה אתה מסתכל? זה הדבר הכי מצחיק להגיד בעולם, שהקוס פלסטיק הזאת זה יש, ומאיפה בא היש הזה? לא נעים להגיד בכל רב. מאין. זה כדי להוכיח שזה יש. מאיפה בא יש הזה? מאין. באמת, אתה משוגע, אתה גם משוגע, יש לו גבול. אז מה אתה רוצה להגיד? זה אין. ואז זה אין שבא מאיפה? מי יש? או, עכשיו אתה הגיוני, שם זה יש. שויין, אז אם אני הגיוני, אז בשביל מה לחיות? חשבתי שיש לי ידיים ואצבעות ורגליים, ופה יש יש. וליש הזה יש משמעות. אנחנו כל הזמן עוסקים באותה סוגיה. אלא שבאמת, תראו את אותו משפט משני הצדדים. אלא שאינו התפשטות החיות והרוחניות כהתפשטות הזיו והאור מהשמש, אלא הוא דבר בפני עצמו, ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו, אלא כמו התפשטות האור מהשמש. זה פילי פלאות. מכל מקום, הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. זה גבורותיו, אשר כל יכול לצמצם החיות והרוחניות הנשפע מרוח פיו, ולהסתירו שלא יבטל גוף הנברא במציאות. לגוף הנברא יש ישות מציאותית לגמרי. אתה יכול להוכיח את זה כימית, פיזיקלית, הכל. וזה אין בשכל שום נברא להשיג מהות הצמצום וההסתר. מצד אחד, ושיהיה אף על פי כן גוף הנברא נברא מאין ליש. כמו שאין יכולת בשכל שום נברא להשיג מהות הבריאה מאין ליש. מהות הבריאה מאין ליש זה החסד, זה היוד כבב כה, כך אין יכולת להשיג מהות הצמצום וההסתר. את המושגים האלה הגדולים מתרגם עכשיו לקראת סוף הפרק התניה למושגים קבליים. מצד אחד זה מעלה אותנו למקום הרבה יותר קשה, ומצד שני תראו עוד רגע איך זה נותן לנו פתאום הבנה. זה מגדיר. והנה, בחינת הצמצום, אלה הסוגריים המרובעות של סוף הפרק, בחינת הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים. כלי. והחיות עצמו, עכשיו הוא נותן מילון לפרק, והחיות עצמו נקרא בשם אור. הסבר. שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, כך בחינת הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופע. ומה הם הכלים? אנחנו מדברים פה על הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות. ספר יצירה מלא כל הזמן בזה שהאותיות הם אבנים. הילדים משחקים באבני פלא, פעם שיחקו. בלגויים. אבנים. והכלים הן האותיות. האות היא הכלי שמכסה את האור. ראיתם את האות הזאת, או את האות הזאת, או את האות הזאת. זהבית, מכירה? רואים את האות הזאת, את הבית או את העין. אז ישאל הילד הקטן שאלה, מה זה בית? בית זה הקו הזה, או שבית זה החור באמצע? שאלה יפה, לא? כמו עם הבייגלה. אז מה זה בית? זה זה או זה? בוא נוציא את החור, ומה נגלה? שאין בית. בוא נוציא את האיתות מסביב לחור, אז מה נגלה? גם אין בית. אתם יודעים מה זה? זה מאותת שפה יש בית. אחרי זה. מעבר לזה. זה מאותת על בית. עכשיו אתם יודעים מה הפירוש שזה מאותת על בית? כשאני אומר שזה מאותת על בית, אני פעם חשבתי שזה... זה ניגלה, זה ניסטר. אתם מבינים מה זה סתרי תורה? סתרי תורה זה פה. מישהו פעם שאל אותי למה המילים המרכזיות בניגון חסידי זה איי 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 איי. ובשביל רגיל יש מילים. אז אמרתי לו כי בעצם האותיות זה איי 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 איי. לפעמים השיר מדבר על הקווים מסביב. הקווים הם הכלים שמכסים על האורות. וכל אות היא בעצם עת הבוקר, משהו שבא, לאלמה דעתי, הבא. הדבר הבא, שכלפי חוץ הוא מעוטט. כמו שתמיד אנחנו אומרים, הווינקר לא מעוטט להגיד יש פה פנס. הווינקר מעוטט להגיד יש פה משפחה. הוא מעוטט שיש משהו שהוא אור ענק, 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 אינסופי, שמעוטט על ידי זה. והכלים הן הן האותיות ששורשן חמש אותיות מנצפח. את הפסקה הזאת אפשר ללמוד יום שלם. אני אבל אומר אותה במהירות, רק כדי שנראה את ההגדרות. ששורשן, אם יישארו לנו בזה דברים, ניכנס לזה מחר. ששורשן, אני חושב שאפשר לעבור על זה, אבל. ששורשן חמש אותיות מנצפח, שהן חמש גבורות המחלקות ומפרידות ההבל והכל, בחמש מוצאות הפה להתהוות כף בית אותיות. עד כאן פשוט, עכשיו אני אסביר, החלק הבא הוא החלק ה... זה במושגים שאחרי שראינו את הדברים לפני כן בפרקים הקודמים, יותר פשוט נסביר את זה אבל לכולם. האותיות זה 22 אותיות. ולאותיות האלה יש, כמו לכל דיבור, בלי קשר עכשיו, האותיות זה עברית, זה לשון הקודש בלבד. אבל לכל דיבור יש חמש מוצאות. אנחנו קוראים להם חמש מוצאות הפה. חך, גרון, לשון, שפתיים ושיניים. חמש מוצאות הפה, נכון? חמש מוצאות הפה זה חמש הגבולות. זה חמשת הצמצומים. זה מה שהופך את האינסוף לאות. כדי שההבל יצא. האות הכי קרובה להבל זה היי. זה אתה דלית במששה. אין בה לא שיניים, לא חייך, לא, אפילו לא אחה. חמש המוצאות של הפה נקראים בקבלה חמש הגבורות. בסדר? חמש הגבורות. עכשיו, לגבורה שלי יש צמצום. נכון? לגבורה שלי יש צמצום. כמו שלגדולה שלי יש צמצום. כי החסד שלי הוא מצומצם. אז גם הגבורה שלי מצומצם. אבל הגבורה של דבר השם, איך ברא הקודש ברוך הוא את העולם? בדיבור. במאמרו, ברא שחקים וברוח פיו כל צבעם, ועכשיו לעולם השם דבריך, נו, ניצב בשמיים. כלומר, הניצב בעברית זה מה שאחראי על. מה אחראי על השמיים שמקיימים עכשיו? דברך. כלומר, מה בעצם נותן את החיות האלוקית? האותיות. השתלשלות אותיות וצירופי אותיות שעשתה פה א' ב' נ' שנהיה אבן, כמו שאמרנו. בסדר? זה נותן את החיות האלוקית לאבן ומהווה אותה מעין ליש. האותיות האלה הן גם מצמצמות צמצום אינסופי שמאפשר לאבן להרגיש שהיא בפני עצמה. או, עכשיו חמש הגבורות מבוטאות בעולם הקבלי בחמש האותיות הסופיות בעברית. אותיות סופיות זה פטנט של עברית. נדמה לי שאין לשפות אחרות. אותיות סופיות. באותיות הסופיות, מ, נון, צדי, פי וכף, שלא ניכנס עכשיו ספציפית אליהן, אין בהן בעצם שוני בשמיעה. איך אומרים הם? נכון? אין שוני בשמיעה. מה הייחוד של האותיות הסופיות? גבורה. צמצום. כאן עוצרים. סטופ. בסדר? נכון. לא יאמן, את לא יודעת מה את אומרת. אני אביא לך אחרי זה את ההקדמה של אין היה על מם פתוחה, מם סתומה. אחר כך, ממש, לא ניכנס עכשיו, גבל. אבל באותו צליל מופיע החסד, שפותח את הכל, והגבורה, האינסופיות היא בגבורה כמו בצמצום. עכשיו, רק נחזור למשפט הזה. והכלים הן הן האותיות ששורשן חמש אותיות מנצפח, שהן חמש גבורות המחלקות ומפרידות, ההבל והכל. הבל הוא לא דבר ניתן להתחלק. זה אינסופי, הבל. הקול, הוויס, והן מתחלקות בחמש מוצאות הפה, שמהם מתהווים כף בית אותיות. ושורש, כאן כל התורה, ושורש ההי גבורות, מה השורש? לכל דבר יש שורש. שורש ההי גבורות הוא בוצינה דקרדוניטה. בוצינה דקרדוניטה זה ביטוי בזוהר, שהתרגום שלו הוא נר של כדרות, נר של חושך. אני זוכר שאחד הדברים הראשונים כילד, שצבי הגדול שלנו, הבחור, כשהיה תינוק קטן, היה אומר תמיד, שהוא מבקש, שאמרתי לכם כמה פעמים, להדליק את החושך. נורא נורא ניבל, הוא ביקש להדליק את החוטש. חוטש, הוא לא ידע להגיד חושך, הוא ביקש להדליק את החוטש. והיום אני מבין שהוא התכוון לבוצינה דקרדוניטה. הוא לא ידע להגיד את זה. בוצינה דקרדוניטה זה הנר שמדליק את החושך. למעלה, למעלה, למעלה ממה שאנחנו מבינים בעולם. למעלה מאריך אנפין. בעתיק יומין. בוצינה דקרדוניטה זה המקור הראשון, נדבר במילים עבריות פשוטות. המקור הראשון של הצמצום, של החושך. בדיוק. בדיוק, נפלא. של הרע, של ההיעדר. כלומר, ההסתר הוא לא רק שלילה, אלא הוא מהות שבשורשה היא מהות חיובית, שמופיעה כאן כצמצום. וקוראים לה בוצינה דקרדוניטה. זה כל הפרק, בוצינה דקרדוניטה. זה דבר מדהים. הנר שנותן לחושך להופיע כדי שתהיה תמונה בשחור לבן. הכל, כדי שתדע מהשחור את הלבן. ואז תדע את כל הצבעים. ושורש ההי גבורות הוא בוצינה דקרדוניטה, שהוא גבורה אילאה. בוצינה דקרדוניטה זה הגבורה האילאה. כמו שיש חוכמה וחוכמה אילאה. הוא גבורה אילאה דעתיק יומין. עתיק יומין זה מושג קבלי יסודי מאוד 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 גדול, אבל במילים שלנו, פשוטות. עתיק יומין. בטעות אצלנו, עתיק זה בדרך כלל עניין של זמן, אנטיקה. זה נכון. אבל זה לא נכון, כי בעברית למשל אנחנו מדברים על הרי עתק. אנחנו מדברים על הרים שנעתקו ממקומם. מדברים גם בזה בעברית, באותה שפה. ועתיק, בעצם אנחנו מתכוונים להגיד מה שהוא מנותק. שהוא מעבר למושג של העולמות שאנחנו מבינים. בסדר? לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים עתיק. אנחנו לא מתכוונים סתם לעתיק, אלא אנחנו מתכוונים כסופרלטיבים כשאנחנו רואים איזה מוצג ואומרים הוא זה עתיק. זה מעבר לימים שאני יכול להגיד אותם. זה עומק המושג עתיק. יש אריך יומים ויש עתיק יומים. היום, אמרנו הרבה פעמים היום, ימים, זה הכלי של הזמן שאנחנו מכירים בעולם הזה. יום אחד, שני ימים, שלושה ימים. זה הכלי שבתוכו נכנס כמות יחידת זמן X. המעל ארבע. זה הקוס החמישית, זה העולם החמישית, זה החמש. כן, בדיוק. ועתיק יומין, עתיק יומין, שם בגבורה אילאה דעתיק יומין, מרגע שהימים מתחילים, אז החושך הוא לאט לאט היעדר. אבל בגבורה אילאה דעתיק יומין, שם יש נר של החושך. אז איך קוראים במילים אחרות לגבורה אילאה דעתיק יומין? בוצינה דקרדוניטה. ובמה זה בא לידי ביטוי? במנצפח. שדרכו באות האותיות. ושורש ההי גבורות שהם מם נון צדי פי חף סופיות, הוא בוצינה דקרדוניטה, כלומר הנר שמאיר את ההסתר, הנר שנותן מהות חיובית לחושך. תחשבו על ההתמודדות מכאן ואילך עם כל מושג של רע ושל הסתר ושל דיין האמת. ושל הבנת איסורים. ושל השמחה באיסורים. של ההגעה בעצם ליסוד של הכל. ושורש ההי גבורות הוא בוצינה דקרדוניתה, שהיא גבורה אילה דעתיק יומין, ושורש החסדים הוא גם כן חסד דעתיק יומין. גם שורש החסדים הוא לא בתוך הימים, אלא חסד דעתיק יומין. כידוע ליודעיכם, כידוע ליודעיכם. על בסיס זה הוא ייכנס עוד מעט להבנות חדשות לגמרי 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 במושגים של רצה הקודש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. עמד ושיתף מידת הרחמים. רצה לברוא במידת הדין, הכוונה היא בבוצינה דקרדוניתה. רצה לברוא במידת הדין, הכוונה היא בנר הזה של הצמצומים. פתאום נבין מהם הצמצומים, כמה לצמצומים, זה העבודה שלנו עכשיו. לא הבנת האין סוף של החסד, דהיינו, האין סוף הוא בורא ואני לא בורא. אלא האין סוף בחסדו, בחסדו, מצטמצם עד כדי שאני לא רואה אותו. זה חסד. זה גבורה שאני לא יכול לעכל אותה בכלל. לא, עכשיו פרק ה. זה צריך להיות מחר. עכשיו פרק ה. ולמה זה חסד? אני רוצה לראות. אבל אז אתה נבלע באור האינסופי. תגיד לי, בת כמה הבת שלך? אז למה אתה לא מחתן אותה? היא בת שבועיים כבר, הוא אומר. אז למה אתה לא מחתן אותה? נו, תתן תשובה כבר, נו. אני שאלתי שאלה, אתה לא יודע תשובה. למה אתה לא מבטיח, אם אתם לא מבינים, למה אתה לא מחתן אותה? נו, יש לי חתן. בחורה מצוינת, אתה מוכן לחתן אותה עכשיו? עכשיו, הרגע. מוכן לחתן אותה? הלו. אם תחתן אותה, אני אגיד שאתה מתעלל בה? כן, יפה מאוד. אז אם אני אביא אותך לתחיית המתים, לפני שתהיה מוכן, אני אגיד לך שאני מתעלל בך. אז זה חסד שאתה לא מחתן אותה. או זה התעללות שאתה לא מחתן אותה. זה בת ים, בת הים הקטנה. הבת שלו, זה בת הים הקטנה, זה בת ים. חס בי השם. אז זה מוציא לי על הקרדונית. טוב, נו, זה גבל, זה צריך להיכנס לזה לאט, 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 לאט.